חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
שלום לכולם, ערב טוב, מה נשמע? אנחנו חזרנו לכם, אנחנו בעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש. מה שלומכם? מקווה שחם לכם, נעים לכם. כי בחוץ עדיין קר, אוקיי. אז אנחנו רוצים שבלב יהיה חם, אנחנו רוצים להתחזק בעזרת השם לקראת הימים הבאים לקראתנו, שאף אחד איננו יודע באמת מה תומנים בתוכם אותם ימים. האם עוד גל צונמי של אוקומיקרון, או שפשוט סתם איזשהו גלגלון קטן שבזרת השם דפדף אותו? היחיד שיודע פה זה רק בורא עולם, וכמובן שאנחנו ננסה בעזרת השם לנצל את הגל הזה, כי גל תפקידו לתפוס אותו, מה שנקרא. יש, אתה יודע, אלה הגולשים בים שמנסים לתפוס גלים, זהו, אנחנו גם צריכים לתפוס גל ולעלות עליו לכיוון טוב. נצל את התקופה, נצל את הזמן, להתעלות, להתחזק, לעלות עם הגל. גל זה דבר טוב, זה דבר שבא מרומם אותך, ומקסימום צריך להוריד את הראש, כמו שעשה רבי עקיבא כידוע, וגל עובר מעלינו. אנחנו ננסה היום קצת להתחזק, לראות כמה וכמה דברים, כיצד נשארים יציבים, למרות שמאחורינו ומסביבנו יש סופה. ננסה ללמוד, האם כדאי לחטוף בשביל השני? אולי לסבול בשביל השני? סליחה, מה נפרעי, כבוד הרב, לסבול בשביל השני? ננסה לראות האם כדאי לסבול בשביל השני, ומה יותר גדול, האם לסבול או לסמוח בשביל השני? ננסה לראות, והכל תלוי בעניין של השקפה. למה אני מתכוון? אבל נתחיל עם סיפור שאולי פעם סיפרתי לכם אותו, שהיו היה אבא שנשאר בבידוד יחד עם ביתו הקטנה בת השנתיים וחצי. הם נשארים בבית לבד, בשלב מסוים הבת ניגשת לאבא ואומרת לו, אבא, לעשות לך תה! והיא מראה לו ככה מעין כוס קטנה של ילדות, אתה יודע, שמשחקות בבובות וכן הלאה, כוס קטנה כזאת של תה. אז הוא מבסוט, הוא אומר, כן, תעשי לאבא תה. אז היה, הילדה הולכת, חוזרת כבר דקה עם כוס מים, כן? הוא אומר לו, הנה תה לאבא! והוא לוקח את הכוס מים ושותה, אומר לה, איזה כוס תה טעימה, וואו, וואו, תביא לי עוד כוס תה כזאת, אני אצמא. והילדה מבסוט, מה אני אביא לך עוד כוס תה, רגע? לוקח את הכוס תה, חוזרת כבר דקה עם עוד כוס מים, ואבא שותה ומתענג, תה כזה מזמן לא שתיתי. ובזמן שהוא מדבר, האמא נכנסת הביתה. והאבא מבסוט מהטריק, כביכול עם הבת, אומר לה, אמא, סתכלי זה חמודה, תעשי לאבא תה. אני אביא לך עוד תה, רגע. טוב, הילדה הולכת, חוזרת כבר דקה, ואבא מבסוט, שותה את התה, איזה תה מדהים. והוא רואה שהאימא ממש לא מחייכת. והוא אומר לה, מה קרה? למה את לא מחייכת? היא אומרת לו, תגיד לי, חשבת לרגע, מאיפה הילדה מביאה את המים? היא בשנתיים וחצי. המקום היחיד שהיא מגיעה אליו, על מנת לדלות ממנו מים. יפה, זה לא הבאר, חבר'ה. זה לא הבאר, אלא מקום אחר בבית, מקום שאני אתן לכם רמז בלי מזוזה. מה לפי דעתכם קרה לאבא? אני לא מאמין. בסדר? הרי מן הסתם הוא כמעט, או בפועל הקיא את נשמתו. אבל למה? חישבו על זה רגע. מה קרה פה? הרי המים לא השתנו, נכון? המים הם אותם מים. ולפני דקה הוא נהנה מהמים האלה. הוא אפילו הודה לבת וביקש מנה פעם נוספת ללכת ולחזור להביא מים. אז מה קרה פתאום? אלא מה שקרה פתאום, כולנו מבינים, ההסתכלות שלו, ההבנה שלו, מה זה המים האלה, שינו את כל התחושה. יופי. זאת אומרת, עבורנו, שימו לב טוב, שניים יכולים ללמוד תורה, שניים יכולים להתפלל, שניים יכולים לעשות חסד. אבל ברגע שההסתכלות היא שונה, ברגע שההבנה היא שונה, ההרגשה תהיה שונה. זאת אומרת, אם אני רוצה להרגיש הבנה בתורה, אהבת תורה, ערבות של תורה, אם זה תפילה, אם זה בחסד, אם זה בכל דבר כזה או אחר, בואו נסדר טוב טוב את המחשבה שלנו, בואו נבין מה אנחנו עושים. והמשמעות תהיה שונה לגמרי, ובמידה מסוימת הטעם יהיה שונה לגמרי. אז בואו נתחיל. בראש ובראשונה לא לזלזל בדברים קטנים, נכון? מדוע? כי הקשיבו, הקשיבו. תראו מדרש שכל אחד מאיתנו צריך להפנים אותו היטב, והמדרש אומר כך. אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שבודקו בדבר קטן, ואחר כך מעלהו לגדולה. שמעתם? הקדוש ברוך הוא לא נותן גדולה לבן אדם עד שבודקו בדבר קטן. כל אחד מאיתנו הרי במידה מסוימת שואף לגדול מבחינה רוחנית, לגדול, להשפיע, לזכות וכדומה וכדומה. בעולם כולו ישנם קורסים למנהיגות, קורסים למובילי דעת קהל, לשדרנים, למרצים, לרבנים, לדרשנים, לצוערים ברשות המדינה. ופה יש לנו את הסוד איך אפשר באמת לעלות לגדולה. אומר לך מדרש שהקדוש ברוך הוא לא נותן, אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שבודקו במה? האם הוא בודק אותו בהנהגת ציבור? האם הוא בודק אותו ביכולת רטורית? יכולת דידקטיקה? יכולת הנהגה? או בודקו בדבר קטן? ואחר כך מעלהו לגדולה. ודוגמה מביא המדרש, הרי לך שני גדולי עולם, שבדקן הקדוש ברוך הוא בדבר קטן, ונמצאו נאמנים, והעילן לגדולה. ואז המדרש מביא בדק את דוד בצון, את דוד המלך. למה דוד המלך זוכה להיות דוד המלך? המלך, איך הוא זוכה? הוא פשוט בודק אותו בצון. וכידוע שדוד היה רואה את צונו, לא את צונו, אבל את צון אביו, רחוק במדבר, למה? כדי להרחיקה מן הגזל. ושם המדרש מספר שהוא היה מונע את הגדולים פני הקטנים. זאת אומרת, הוא היה אכפת לו מהכבשים. מה אכפת לי מהכבשים? אתה יודע מה, אני שצריך להטריד את עצמי. אני עוסק בדברים ברומו של עולם, כותב ספר תהילים, מתבודד עם בורא עולם. כאילו, מה עכשיו אכפת לי מהכבשים הללו? באמת, יאללה. לא, אתה רואה שהוא כן אכפת לו מהכבשים, והוא בודק ומוציא את הזקנים קודם. למה מוציא את הזקנים קודם? כדי שירעו עשב בינוני, ואחר כך מוציא את הסליחה, קודם כל את הקטנים. קודם כל את הקטנים, הקטנים, זה היה הגדעים הקטנים, או הכבשים, הקלעים הקטנים, כדי שיוכלו לאכול את העשב הרך. אחרי זה את הזקנים שירעו את העשב הבינוני, ובסופו של דבר את הבחורים, שיוכלו לאכול את העשב הקשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נמצא אתה נאמן בצון, בו אורעה את צוני. יפה. אז דוד המלך נבחר להיות מלך לא בפריימריז, לא ביכולת שלו בעקבות שהוא בסיירת מטכ"ל, או ביכולת פיקודית בפום. אלא בדברים קטנים, יופי. אותו דבר אצל משה רבנו, גם כן בחנו בצון, שהיה רואה את צון יתרו. וכידוע הסיפור הזה בורח לו גדי, בורח לו גדי קטן, והוא רץ אחריו עד שהוא מגיע לחסות, והוא רואה שהוא נזדמנה לו שם בריכה של מים. עמד הגדי לשתות, איזה קטע מרגש, אתה יודע. כביכול, הרי אם אני הייתי, להבתי לך זה שלום, במקום משה רבנו, ואחד הגדעים היה בורח, הייתי אומר כפרה. אני לא רץ אחריו. תקשיב, זה חום אימים. אני גם ככה לא נראה לי שאני בנוי להיות רועה צון, עם כל הכבוד לכולם. תחשוב, משה רבנו רועה צון, צריך לשבת בבית מדרש, לשבת וללמוד, לשבת ולהגות בתורה. הוא צריך את רועה צון עכשיו, מה? תחשוב, אתה שומע לבחור ישיבה הטוב ביותר, המסמיד של הישיבה הוא רועה צון. מה? מה? איך זה יכול להיות? מה? שב ותלמד, לכאורה, מה? אתה צריך בזאת הזמן שלך לכבשים, לראות מי אוכל, מי לא אוכל, מה זה בזבוז, ביטול תירק אם יכול, כן? וכל שכן אם אחד בורח, אז בורח, שברח, זה בעיה שלו, לא שלי. אני ברח, יש מספיק כבשים פה, זה לא שיש לו שתי כבשים וחצי. יש מספיק כבשים, אפשר לוותר על הסגדי. לא, משה רבנו רץ אחריו. וכשהוא מגיע, אז יש שם איזשהו כתבן פסטורלי, שהוא מבין שהוא היה צמא, והוא עייף, והוא מרכיב אותו על כתפיו. יפה. אומר רב חיים זייצ'יק זצ"ל, והנה מטבעם של כל שואפי גדלות ושוחרי מנהיגות, לחפש תחבולות ועצות האיך להשפיע ברוממות וגבהות דיבוריהם ונאומיהם על ההמונים. נכון? כל אחד שרוצה, אתה יודע, רוצה בגדול. וואלה, אני רוצה נוקיה, נוקיה. תן לי איזה ארנה, נותן דרשם, זעזע את האנשים. ואין שואפי הגדלות האלה ישימו לב ליחידים. נכון? אחד פה, אני הולך על מסות, הרב. אני הולך בגדול, בגדול אני הולך. ובזים הם אומר לקטנות וליחידים. אבל פה אנחנו רואים שזה בדיוק ההפך. תורה מלמד אותנו, יקיריי, קודם כל שהכל עניין של הסתכלות, ראו ערך המים של הילדה בת שנתיים וחצי, ויותר מזה בואו נשנה את ההסתכלות שלנו על דברים קטנים. ונדע שאנחנו נבחנים בדברים האלה. בדברים הקטנים. בבית מה שנקרא. במקום שאף אחד לא רואה. בחדרי חדרים. במקומות שאתה חושב, אתה יודע, מה זה משנה, מה אני עושה כך או אחרת? נו, מגיע בחור חדש לישיבה, שאני אשים לב אליו, לא אשים לב אליו, מה זה משנה, אתה יודע, העיקר שאני המסמין של הישיבה. לא, תחשבו על זה. בורא עולם, לפני שהוא מעלה על דם לגדולות, הוא בודק אותם בדבר קטן. עכשיו, החידוש שלי היה, שבוע שעבר, מוצא שבת, הייתה לי תוכנית עם יונתן רזל. יונתן היקר, איש מוכשר, נגן, יוצר, כל, באמת, עולם המוזיקה נמצא בבן אדם אחד, באמת, בתוך כל המוזיקה בן אדם אחד. בקיצור, אז הוא סיפר שלפני שהוא נהיה יונתן רזל, המפורסם נקרא לזה, הוא היה רועה צאן. כן, שנה שלמה הוא היה רועה צאן. עכשיו הוא חידש לי חידוש שלא ידעתי על זה, שצאן זה, נקרא לזה, זה עם מאוד לא נאמן. מה זאת אומרת? אתה יכול להשקיע בצון שלך, ולשמור עליו, ולדאוג לו. ואתה יודע מה, יבוא איזה בדוי אחד, ייתן שריקה אחת לכבשים, הם באות אחריו. ואתה אומר, סליחה? אני רואה אתכם יום-יום, מוציא אתכם לשדה ולאחו. איך אתם בוגדות בי ככה? מה, הוא שרק להם, רצות אחריו עם הבדוי, מה עשה הדבר הזה? כאילו, אין להם נאמנות בעליל. אז מבחינתי זה העצים לי את הסיפור עם משה רבנו לגבהים שלא הכרתי. למה? כי מילא אתה מציל, נגיד, כלבלב. כלבלב הוא מביע לך אהבה חזרה. אתה ידידו הנאמן של האדם, אומרים. אז אם אתה כביכול בא מציל את הכלבלב שלך, אז זה הרגשה של סיפור, כי הכלבלב מחזיר לך אהבה שאתה נותן לו. אבל הכבשים בשפת הרחוב לא רואות אותך ממטר. כאילו בסדר. זאת אומרת, אתה יכול להציל כבש היום, ומחר הכבש הזאת לא שומעת בקולך, כאילו לא מכירה אותך בעליל. אז פה זה מעצים את הסיפור של משה רבנו הרבה יותר. הבנתם? יופי. אז מבחינתנו זה הרעיון שבורא עולם לא נותן גדולה לאדם עד שבודקו. אבל אני קשיתי על יונתן ואמרתי לו, אני אגיד את האמת, לי סיפור קצת אחר, כשקצת סותר את התזה שלך, ואני אמרתי לו, למה, מה הכוונה? כי שאני יום אחד לקחתי את ילדיי לפינת חי, לפני הרבה מאוד שנים, כאשר הם היו צעירים לשנים, לקחתי את ילדיי לפינת חי, וזה הפינת חי כזאת, אתה יודע, ביתית מה שנקרא, לא עכשיו משהו באיזשהו מסגרת ציבורית, משהו יותר כזה חפלפי. קיצור, אני הגעתי עם הילדים שלי שם, ובדיוק היה שם אנדרלמוסיה שלמה, למה? הכבש שלהם השתחרר. זאת אומרת, הם הביאו כבש תורן לפינת חי. וכבש, כמה שנראה חלפלף, הוא חזק אימים. וזה הכבש צעיר, וכאילו אי אפשר להשתלט עליו. והוא ברח להם מהמכלאה, והוא התחיל להשתולל, ורודפים אחריו, והוא לא מצליחים כלום. ופתאום אני מגיע. אני וילדיי מגיעים כאשר אני בראש, וילדיי סביבי, ואני רואה פתאום, שהכבש מסתכל עליי. זאת אומרת, עינינו נפגשו. ואיך שהכבש ראה אותי, הוא התחיל ללכת וללכת מהר לכיוון שלי. ואני כאילו, וואו, וואו, הוא מגיע אליי. וכל הילדים אומרים לי, אבא, אבא, הכבש בא אליך. והבעלים שלו שעודף אחריו, צריך לי, תביא אותו, תפוס אותו, תפוס אותו. עכשיו אני, האמת שקצת הלכתי כמה צעדים אחרונית, לראות האם הוא בא אליי או שסתם, ואני רואה שהכבש הולך אחריי, והבעלים שלו אומרים, בוא תביא אותו למכלאה, תלך, לך, תלך עוד צעד, כאילו, ותביא אותו למכלאה, אני יכול לסגור אותו. ואני הולך והכבש אחריי, חבר'ה, זה לא יאמן. כאילו, אני הרגשתי, מה זה? אולי הכבש רואה דברים שאני לא רואה? זאת אומרת, אולי אני, וואו, וואו. ככה נראה לי, הכבש רואה בדברים שאני לא רואה, חבר'ה. אולי פה אני איזה משהו נסתר, אפילו מעצמי אני כזה נסתר. והילדים שלי מתלהבים, כאילו, בא, בא, כולם עודדים אותי. ואני הולך והולך אחריי, כאילו ממש אני החלילן מהמלין, היה כזה אחד עם מחברים, אבל לא משנה. בקיצור אני הולך והכבש אחריי ואנחנו מגיעים, אני סוגר אותו בתוך המכללה ויוצא. בתוך המכללה, לא סתם, בתוך המכללה ויוצא. והבעל הבית מבסוט, והילדים שלי מעריצים אותי פתאום. כאילו, אבא, לא ידענו שאתה כזה, אפילו כבשים, באמת. אבל אז התבררה הסיבה האמיתית. והסיבה האמיתית, שהכבש כל כך היה חפץ בעיקרו של פנגר, בגלל שהוא היה כבש חדש. זאת אומרת, הפינת חיה הזאת, קיבלו אותו לפני כשבוע. והבעלים הקודם שלו, מי שגידל אותו ממש כמעט מאפס, היה בעל זקן. והבעלים הנוכחי אינו זקן. אז כשהכבש ראה אותי, הנה אבא, כאילו עם הזקן. אז הוא רץ אליי בתור כאילו הבעלים. הבנתם? זה לא יופי. אז קצת התאכזבתי מעצמי, כי הייתי בטוח שאולי יש לי דברים נשגבים מאנשים, אבל כבשים כן רואות. כלשון הגמרא שאי הוא לא חזה, אבל מזלה חזה. זאת אומרת, גם אדם לא רואה משהו, אבל אולי הכבש שבו, סתם, הוא כן רואה. בקיצור, לענייננו. אז אמרתי לי, יונתן רזל, לכאורה הסיפור שלי סותר קצת את מה שאתה פה מעליל על כבשים. אתה טוען שכבשים אין להם שום נאמנות, והראיה פה שהכבש מאוד היה נאמן אליי. ואז הגענו למסקנה שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. למה? גם מה שאני טוען, שהנה כבש זיהה אותי כבעליו, אז הוא שמר על נאמנות, אבל גם מה שיונתן טען, זה גם נכון. למה? כי כשהכבשים בעדר, אז הן מרגישות שהן ביחד, לא צריכות שום אף רואה, תודה רבה, תודה לכולם להתראות. אבל כשזה כבש בודד, הם כן יכולים לפתח אולי נאמנות. זאת אומרת, מסקנה הלכתית, אם אתם רוצים שהכבש יהיה נאמן אליכם, גדלו אחד. אבל עבורנו, לדעת שבורא עולם בודק אותנו, בודק את גדולי ישראל, בודק את כולנו בדברים הקטנים, יקיריי. לא בדברים הגדולים, אלא דווקא בדברים הקטנים. ויונתן בתוכנית שר שיר בכורה, שנקרא שים לב, שימו לב לנשמה. שיר מקסים, שיר שנשמע אותו עכשיו, כדי לראות, כי מדבר לי שהוא סיפר שזה שיר שמעין מנגינה כזאת של כמו שריקה כזאת, של ילד שקיבץ נדבות, והוא ניגן כזה כמו נגן רחוב, והוא ניגן את המנגינה הזאת, ועל המנגינה הזאת, יונתן מחבר את המילים.
רצה הגשר, לא מצליח להבין אם זה אצלי בידיים או שבור לסיסים. אתה עומד לי עם הדרך ואני ממהר, אז או שתזוז או שתיזהר. פתאום אני שומע כמו אז כשהייתי ילד, מנגינת פלאים עולה מקצה הרחוב.
אתה שימו לב אליי,
זו בעצם השריקה של אותו ילד שיושב בקרן הרחוב. שעל השריקה הזאת, המנגינה הזאת, כתב יונתן את השיר. ועבורנו, יקרה, אנחנו צריכים להמשיך פה בכמה נקודות. שאני לא אשכח, שאני לא אשכח. יום שלישי הקרוב. בעוד 4 ימים, קצת יותר. סדנת בוקר לנשים. זאת אומרת, סדנה של בזרות משלושה חודשים. יחד איתי, שיטת ה-FHT, מי שמכירה, מי שכיר, פנגר, הנה, טכניק. שיטה שעוסקת בעצם בעצמה אישית, דמיון מודרך, ריפוי בריפוי טבעי, מגע יד. פירוש מבחינתי, כלים שכל אחד מאיתנו צריך לקבל על מנת להתמודד בצורה טובה יותר עם אתגרי החיים. אבל זה לא רק אתגרי החיים, זאת אומרת, זה לא רק משהו כמו CBT או NLP, שזה דברים חמודים וטובים, ואנחנו גם משתמשים בהם, אלא זה משהו הרבה יותר עמוק ברמת גם בריאות הגוף, גם בריאות הנפש. פירוש דבר שאנחנו מוסיפים גם הרבה מאוד פרטים בעולם של רפואה אלטרנטיבית. ולכן מי שרוצה להצטרף אלינו, כי הקבוצות של הגברים כבר מלאות, קבוצת נשים. ביום שלישי בבוקר, זה קבוצה די בוטיק, זאת אומרת די קבוצה קטנה בפתח תקווה. מי שרוצה פרטים, מצטרף אלינו, ויש לה את יום שלישי פנוי, או שתפנה את יום השלישי, מי רוצה מהבוקר, כל פעם זה 3 שעות, 3.5 שעות, לא זוכר בדיוק כמה. מי שרוצה פרטים, טלפון אחד, ניתן לכם טלפון, תוכלו לברר, ונצא לדרך בעזרת השם. אז כך, טלפון לפרטים של הסדנה בימי שלישי, מי שרוצה להצטרף, 053-436-1311. אני חוזר, מי שרוצה פרטים על סדנת ה-FHT שתערך בפתח תקווה בימי שלישי בוקר. במשך 3 חודשים, 12 מפגשים בעזרת השם, בלי נדר שנזכה שהקורונה לא תפריע לנו וכן הלאה. אז כך, שוב אני אומר, טלפון לבירורים, אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ או טלפון רגיל, 053-436-1311. יפה. עכשיו בואו נלמד קצת איך להישאר יציבים בכל מיני מהמורות החיים. הפסוק מתחיל, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. כידוע, חז"ל אומרים, מה זה הבאים מצרימה? היה צוד כתוב, אשר באו מצרימה, מה קשור עכשיו? הבאים מצרימה זה בהווה. אלא כמובן שכל אחד מאיתנו יש לו את המצרים שלו, את התקופות הקשרות שלו, שקצת הולך קצת, אתה יודע, קצת מאתגר וקצת מבלבל, וקצת וקצת וקצת. אבל זו העבודה שלנו להיות חזקים, לא להתבלבל. פעם מישהו הגיע לסטייפלר ואמר לו, הרב, נפלתי, הרב, אני שבור, שבור, אני צריך תיקון. אמר לו הסטייפלר שהתיקון הגדול ביותר זה לקום הנפילה. שמעתם? התיקון הגדול ביותר זה פשוט לקום מהנפילה. מישהו הגיע לפני מנחם, האדמור מגור זצ"ל, גם כן אדם שבר משבר, הוא יצא מהרב אחרי כמה דקות, שאלו אותו, מה הרב אמר לך? מה הרב אמר לך? הוא אמר לו, 4 מילים. שים פס ותרים את הראש. טוב, ככה הוא אמר, שים פס. כאילו, זה היה מה שהיה. שמעתי, נפלת, זה, שים פס. ותרים את הראש. תרים את הראש, תהיה חזק, אבל תהיה חזק, קום תילחם, תילחם. אוקיי, מה זה קשור אלינו? אני חוזר עוד פעם, ואלה שמות בני ישראל. הבאים מצרימה. את יעקב וביתו באו, ואז יש רשימה שלמה של כל הילדים, ראובן, שמעון, יהודה וכן הלאה וכן הלאה. בסופו של דבר, 3 מילים מפוצצות. הקשיבו. 3 המילים, ויוסף היה במצרים. זהו. 3 מילים, ויוסף היה במצרים, ורשי שם אומר, מה, ברור שהוא היה במצרים, אלא להודיעה צדקתו של יוסף. אומר רשי ככה, והלא, הוא ובניו היו בכלל 70 הנפש. אז כבר, אז הודיעו לנו עליהם. ומה בא ללמדנו? וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים, אלא להודיעך, צדקתו של יוסף. הוא יוסף הרואה צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים, והוא יוסף שנעשה מלך ועמד בצדקתו. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שילד עובר כל כך הרבה דברים, מהחממה הכי גדולה בעולם דאז, אוהל יעקב אבינו, כאשר אבא שלו זה יעקב אבינו, אמא שלו רחל אימנו. אתה יכול לדמיין משהו יותר עוצמתי מזה? לא נראה לי. זה קודש הקודשים עלי אדמות דאז. אין לך מקום יותר קדוש מהבית הזה. תחשוב, דמיין, אבא יעקב אבינו, שר התורה, מה שנקרא. זה אפילו לא, כולם צדיקים, כולם, אבל יעקב אבינו היה באמת, תיתן אמת ליעקב, אחרי 14 שנה, בית שם ועבר, תלמיד, כביכול, לא אפשר להגיד תלמיד חכם על יעקב אבינו, אבל כל התורה כולה זה ינקב אבינו, אמא שלו רוחל אמנו, זה לא, לא נתפס בכלל, מה זה רוחל אמנו? אנחנו הולכים להתפללים, רוחל אמנו, יופי. אז שם הוא גדל, אז לא פלא שהוא צדיק, אבל זה אותו יוסף, שהוא אצל יעקב אבינו, זה אותו יוסף שנמצא במצרים, במצרים, תחשוב, שפל, שפל, המדרגה, המקום הכי מלוכלך בעולם, נגדיר את זה אפילו, במידה מסוימת, הכי שפל, הכי תמה, הכי שלו העולם, נשאר אותו דבר, מה, נשאר באותו צדקות? אז תגיד לי מלך, כשהוא עבד, או שהוא נזרק לכלא, נבח, אין לו הרבה ניסיונות, אתה יודע, מה כבר יכול להיות? אבל זה אותו יוסף, שהופך להיות משנה למלך מצרים. אתה יודע מה זה שיש לך כוח ביד? שיש לך אפשרויות, תבין, אתה בארמון של פרעה, לא רוצה לדמיין מה היה שם, אבל מן הסתם היה שם חגיגות, מה זה? ארמון של פרעה, זה לא... השתיב לך פה בזיכון מוישה. אתה מבין? והוא נשאר בצדקתו הוא יוסף. ויוסף היה במצרים. יוסף, אתה מבין? יוסף היה במצרים. ללמד אותנו שאנחנו צריכים ללמוד להיות יציבים. יש לך מסגרת, אין לך מסגרת. זרקו אותך מהישיבה, קיבלו אותך לישיבה. אתה בבית, אתה עם ההורים. אתה ברחוב, אתה במסבעה. לא משנה לי מה. יוסף היה במצרים. תישאר יציב. תבין, תהיה חזק.
פנגק, קל לך לדבר, אתה פה עומד וצועק עלינו.
אני לא צועק, אני רק אומר שכן, בואו נתחזק קודם כל באמונה. ובאמונה פירוש הדבר, נעבור כל מיני דברים, אבל לחכות לסוף, יקיריי, עד שלא יגיע הסוף, אי אפשר לדעת. ומתי יהיה הסוף, גם אף אחד לא יודע, זה רק אלוקים יודע. אבל למשל, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. בסדר? בשלב מסוים, פרעה גוזר גזירה. כל הבן הילוד, הילוד השליחו, ורשי שם אומר על הפסוק, וילך איש מבית לוי, ויקח את בית לוי, מה זה וילך איש מבית לוי, מה זה, לאן מלך, מאיפה הוא בא? רשי אומר, פרוש היה ממנה מפני גזירת פרעה, וחזרו לככה. יופי, כולנו יודעים, אמרם, נפרד מיוחבד, כי הייתה גזירה, כל הבן הילוד, הילוד השליחו, לא יכול לחשוב על זה שיוולדו בנים, ויזרקו ליהו, חס ושלום. אבל מה זה וילך איש מבית לוי, מה אכפת לי מה יש, מה זה הפועל הזה וילך? תגיד, איש מבית לוי התחתן עם בת לוי. חזק וברוך. יפה, מה זה וילך? אומר רשי, וילך שהלך בעצת ביתו, שאמרה לו, מרים הקטנה, אז הייתה קטנה, כן, גזרתך קשה משל פרעה, שפרעה גזר לזכרים, ואתה גבל נקבות, יפה. לכאורה, הבא צריך דפדף את הבת כביכול, עם כל הכבוד לך, בואי, אני האבא פה, אני גדול הדור, אני הבן תרם, מה אתה עכשיו? לא, חס ושלום, ודאי שלא. אומר החפץ חיים, אני קורא לכם החפץ חיים על התורה, והתוצאה מהעצה הזאת נולד משה רבנו, מושיעם של ישראל. יפה. חשבו שאין סיכוי. חשבו שזה תקופת אומיקרון, שזורקים את, פה זרקו את הילדים ליאור. אז בוא נפעיל את השכל, ונביא שזה לא עוזר. מה נביא ילדים לעולם עכשיו? זה לא הזמן. אז אמרם, שמע את עצת הבת שלו והלך על זה. ובסופו של דבר, אני אומר, חכה לסוף, חכה לסוף. מי זה נולד משה רבנו? אומר החפץ חיים, כי היוצא בזה, מצאנו בחזקיהו המלך, שלא רצה לישא אישה, למה? כי ראה בנבואה שיוולד לו בנשה. בני דלא מעלה. זאת אומרת, הוא לא מתחתן, תראו באיזה מסירות נפש. יכול להתחתן, ואל תביא ילדים לעולם. לא, הוא יודע שהוא לא הולך להתחתן עכשיו, כי הולכים לצאת מילדים ש... זה צער לשם ברך, אני לא עושה את זה, אומר. טוב, עד שישיהו הנביא אומר לו, בקו שדרחמנה למלך, נכון? שמעה להצעתו מהחפץ חיים ונשא אישה והוליד את יושיהו. יושיהו המלך הוא הרי צאצא של חזקיהו, בסופו של דבר שעליו נאמר, אומר החפץ חיים, לא קם כמו הוא ואחריו לא יהיה. מסתכל מהחפץ חיים עבורנו ואומר כך, ומזה אפשר ללמוד על כל העניינים, כיוצא בהם. שאי אפשר לנתחם בשכל ורגש האנושי. למה? כי אתה מנסה להבין, וזה ככה, לא ככה, אנחנו לא מבינים כלום. כי לא כן דרכי השם יתברך. האדם יראה רק לעיניים, ואיננו יכול לצפות למרחוק, אבל יודע נסתרות, יודע מה שעתיד להיות, ואנו צריכים לבטל רצוננו ודעתנו מפני רצונו. יפה. אז על מנת להישאר יציב, בכל מיני מהמורות החיים, בעליות וירידות ומצרים ורועי צאן וכן הלאה, זה לדעת אני הולך בעיניים עצומות אחר רצון השם יתברך. גם אם יראה שאני מפסיד, גם אם יראה שיצחיקו עליך, אל תתרגש משום דבר, לך יד ביד כביכול עם בורא עולם. בסוף הכבוד לבוא. אבל בואו ניקח גם קצת משהו אחר. קראתי מאמר מעניין, קצת מאמר מדעי, בעולם הפסיכולוגיה, של מרטין סליגמן. מרטין סליגמן ידוע בשם אחד מהמובילים בעולם בנושא של פסיכולוגיה חיובית, מה שנקרא. בסדר, הם חוקרים דברים, מנסים להבין מה גורם לבן אדם באמת להישאר יציב, איך אנשים עברו מטלטלות בחיים, חס ושלום, כל מיני דברים, וגירושים, ופיתורים, ויש כאלה שנשארים יציבים, אז בואו נבדוק את כל אלה שנשארו יציבים, ונלמד מהם מה הם עשו. והוא מוצא מזה שלושה דברים. שלושת ה-P, P באות באנגלית, שלושת ה-P, יש פה שלוש מילים שמתחילות באות P. דבר ראשון, permanence. מה זה permanence? קביעות. זאת אומרת, האנשים שנשארו יציבים הבינו ששום דבר לא קבוע. אין שום דבר קבוע בעולם. הכל דינמי. מה הכוונה? אני אסביר לך. קודם כל בוא נתחיל בדבר השלילי. כל תקופה שלילית רעה קשה עוברת. זאת אומרת, אנשים שנשארו יציבים הם לא התבלבלו, כי הם הבינו זה זמני. תקשיב, זה זמני. ובעזרת השם זה יחלוף. הנה, הייתה פה סופת קרמל. שלושה ימים, גשם, גשם, גשם. גם עכשיו יש עדיין שריות. אבל אתה יודע, בעזרת השם, יום יומיים פתאום חוזרת השמש מאחורי העננים, וכלא הייתה הסופה. ולהפך אולי אפילו. יהיה תוצאות יפות לסופה. הכל יצבע עוד בירוק כבר עכשיו, אורך שם, אבל כל הרצפה נצבעת בירוק, יפיפיה, כל העצים וכל כל האדמה, כל היערות, הכל נצבע בירוק, יפיפה, תודות לגשם שירד. אז קודם כל לדעת שהמצב השלילי לא יישאר מצד אחד. מצד שני גם המצבים הטובים לא יישארו. הרי מה שעובר את הבן אדם, שהיה לו תקופה טובה, ופתאום התקופה הטובה הזאת היא נעלמה ונגנזה אי שם. יופי, אז אם אתה רוצה להישאר יציב, אתה צריך לזכור שום דבר לא קבוע, ממילא תהנה ממה שיש לך בינתיים. כן, אם אתה במקום גבוה, תהנה. כמו שאומר בעל חובות הלוות. בעל חובות הלוות הרי סיפר סיפור שהיה איזה אי בהודו, שהיו לוקחים מלך לשנה אחת. ונותנים לו להרגיש מלך קינג. אתה יודע מה זה קינג? חי אחי, מלך, מלך. אבל אחרי שנה, אוף מפה. אוף, אוף. לא נשאר לו שום דבר, והטיפשים האלה, המלכים הקודמים, היו משקיעים, אתה יודע, מקבלים פתאום דרגה, מקבלים עמדה, נהנים, אז הם מזלזלים באנשים אחרים, הם לא מתייחסים לפשוטי העם, הם לוקחים את כל הכסף ונהנים ממנו, אבל הם לא מבינים שאחרי שנה, מי יפים אותם? אבל אומר, בא לחובות הלוות שהיה מלך אחד, שישר התחיל לשאול שאלות, רגע, למה לוקחים אותי למלך? איפה המלך הקודם? למה הוא הודח? מה קרה? כמה זמן הוא היה? הוא שואל שאלות ענייניות, והוא מבין, יש פה מהלך. אני סך כל שנה אחת, ובחוץ. אז במקום להשקיע בממלכה שהוא נמצא בשנה, הוא עם כל היכולות שלו התחיל להוציא כסף החוצה. ואחרי שנה שאמרו לו, זהו, אתה הולך מפה, הוא שמח מאוד. כי עכשיו הוא הולך באמת לבית עולמו האמיתי. אומר בעל חוות הלוות. אותו דבר אנחנו. אדם בא לעולם הזה לתקופה, אתה יודע, 70-80 שנה, עם גבורות. אחרי זה הוא הולך לעולם האמיתי שלו. אז מי שיהיה חכם, יוציא עוד לימוד תורה, עוד עמידה בניסיונות, עוד חסד, עוד צדקה. תוציא החוצה, תוציא! אל תרדוף לי אחרי שטויות פה בעולם הזה. מכוניות, כסף, טיולים, הרב. כסף, עוד בעולם קצת. מסתובב, תמיד, חבל על הזמן שלך, חבל על הזמן שכולנו, בסופו של דבר אתה תגיע לאותו מקום, במקרה הטוב עם כמה תמונות חדשות, אבל תכלס לא קרה שום דבר, ויש כאלה שימשיכו להתקדם בחיים, ואתה פספסת את הרכבת אולי. בקיצור, לחזק אותנו ששום דבר לא קבוע, זו בחינה ראשונה, במי שלא מאבד הצפון נקרא לי, במי שנשאר יציב. נקודה שנייה. באנגלית כמו זה, perversiness. מה זאת אומרת perversiness? Perseverance, סליחה, התפשטות. זה לצורך עניין לא לתת לאירועים שליליים, כישלונות, אכזבות, לצבוע את כל התמונה בשחור. מה זאת אומרת? תחשבו, עם ישראל יכול היה להיכנס לדיכאון, הנה הגיעו למצרים, בהתחלה באנו פה עם קרקרות, באנו עם כבוד, ופתאום פרעה מתחיל לשנות כיוון. ויקום מלך חדש על מצרים, זהו, שלא ידע את יוסף. פתאום עבדת פרך, פתאום עבדות, אנחנו לא יודעים מה זה, זה מפחיד לחשוב על זה, אבל עינויים, רציחות, התעללויות, די! אז מה נזכור? לא ניתן לדברים הלא טובים לצבוע לנו את כל התמונה, את כל לא יודעת, כל העתיד שלנו. אז קרה משהו, משהו מקומי קרה, נכון, אמרו לכם, עשו לכם, אל תיתנו לדבר הלא טוב הזה להשפיע על כל המציאות. לא, יש לכם עוד תחומים שהם ברוך השם טובים, יש לכם עוד תכונות אופי שהם מקסימות, וכן הלאה וכן הלאה, אז לא לתת לדברים להתפשט. הדבר האחרון, הפי האחרון, זה personalization, פירוש דבר לקיחת אחריות, כאילו, כמו האשמה עצמית. מי שרוצה להישאר יציב, מצד אחד, לא להאשים אחרים, מצד שני, לא להאשים את עצמך, אלא בעיקר ללמוד. אנחנו פה בעולם ללמוד. אז כשהוא רואה צון אצל אביו, הוא לומד עם יעקב אבינו, וכשהוא בכלא או במקום, אז הוא לומד בצורה אחרת, וכשהוא משנה ללך מצרים, הוא לומד בצורה אחרת, אנחנו באנו מצד אחד ללמוד, מצד אחד תנסו להסתכל על כל דבר שקורה לכם כחוויה. חוויה! אנחנו באים לחוות. טוב יותר, טוב פחות, בסך הכל, בסופו של דבר, הכל יש סיפורים נחמדים. הכל, נסתכל על זה אחורנית, תגיד, אתה יודע מה? איך עשינו, איך עברנו, יפה. והדבר האחרון, שישאיר אותנו יציבים, זה פשוט שלוש מילים. איזה שלוש מילים? נחשו. איזה שלוש מילים יכולות להשאיר את האדם יציב? לא משנה למזג האוויר, לא משנה הקומירון, לא משנה קרמל, או סגירת השמיים. שלוש מילים, מה אתם אומרים? אני אגיד לכם. אין עוד מלבדו.
אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אפס זולתו. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אפס זולתו. השם מלך, השם עלה, השם ימלוך לעולם בעת. השם מלך, השם עלה, השם ימלוך לעולם בעת.
אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. לבדו אין עוד מלבדו
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
נברך שהכל או לא יברך?
תשובה מלאה, 10 נקודות.
צריך לחשוב על זה קצת, קיבלת רמז על זה.
מה צריך לברך?
זמנן אותם.
חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ב על הלכות ברכות יוצא לדרך. רוצים להצטרף לנבחרת של עולם ההלכה? חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה מספר 9 וענו על שאלות בהלכות ברכות.
חתן חידון הלכה למעשה. הרב
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה. תוכנית הבכורה בקרוב. חזקה בחוץ? זה הזמן להתחזק מכל הטעמים. טונה סטארקיסט מכילה ברזל וב-12 החיוניים לתפקוד הגוף במיוחד בחורף.
שלום, כאן אבי ממרן. מסע משפחות בני התורה למרוקו של כל חי יוצא לדרך, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לשישה ימים, חוויה של פעם בחיים. שבת שירה מרוממת ברשדיה, וילולת רבי יצחק אבו חצירה בתולל. נלך בעקבות גדולי משפחת אבו חצירה ואל תוך בתיהם בערפוד וריסני. נבקר בוורזזת לנופי הרי האטלס ומסע הגמלים במדבר סהרה. נתפלל על קבריהם של צדיקי הגדיר וסווירה, ומשם אל מקום צמיחת התורה במרקש, בתי המדרש, המלח והשווקים. מסע 5 כוכבים של משפחות בני התורה למרוקו, עם הקשרות המעודרת של OU מהדרין, בפיקוחו של הרב שניאור זלמן רווח. חייגו עכשיו 02-642-8888, קזבלנקה טורליינס, 02-642-8888, מספר המקומות מוגבל.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם ממשיכים, אוקיי. אז אני כבר חוזר על ההודעה, יום שלישי, זו ההודעה האחרונה, מה שנקרא, אנחנו יוצאים לסדנה של 3 חודשים, בבוקר. מה זה בוקר? כזה 10+, שיטת FHT, מה שנקרא, פנגר הילינג טכניק. אם זה עצמה אישית, כלים, אתה יודע, להתמודד עם עצמנו, בינינו עכשיו הרי שהגוף שלנו נפגע, חז ושלום, אבל אתה יודע, פה שריטה, פה איזה פצע, לפעמים אפילו לחז ושלום, נקע שבר, כל אחד מאיתנו מבין שהוא צריך לטפל בזה, ברור. אבל מה קורה לנשמה? שימו לב אל הנשמה. מה הכוונה? מה קורה שהנשמה שלנו נפגעת? איך? אתה יודע, אמרו לנו כך, פיתרו אותנו שם, זרקו אותנו לזה, אופה מקומירון, הייתה שפעת, מה עם הילדים, הילד ירד מהדרך, סבתא קפצה מהגג, חס ושלום. בקיצור, דברים כאלה, מה אנחנו עושים אז? מה עושים אז? אותו דבר צריך לטפל, צריך לטפל בנשמה, לתת את הכוחות, אתגרים, כלים וכדומה. ויש לנו כלים שהתורה נתנה לנו, אם זה המון 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 שכמובן צריך ללמוד אותם, אבל גם בצד המעשי, פה בתוכניות השונות, גם בהשראה הימית, גם בחישוב מסלול מחדש, נותנים כלים טובים, כלים נחמדים. אני לא שומר שום דבר לעצמי, אבל בסדנות זה משהו יותר עמוק, יותר זמן לחשוב, יותר זמן להעמיק ולתרגל. זאת אומרת, לא רק ללמוד תיאורטית, גם לתרגל. ואז גם דמיון מודרך, כל העולם הזה של המחשבה, עולם מדהים, 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 שהכלל הוא, מה שהמוח מצייר, הגוף מייצר. מה שאנחנו מציירים בראש, אם אנחנו נצייר לנו עצמנו עכשיו, או לוקחים חיסון, ונדמיין שהוא בריא לחלוטין, והוא מצוין, והוא אדיר, אז יהיה לנו הגנה מפני הוקמירון. אבל אם נחשוב שהחיסון הוא דבר רע, ועבדו עלינו בקונספירציה, ושמו שם דברים איומים, אז חס ושלום, אדם כך יכול להגיב, לא טוב. בקיצור, צריך להרחיב בזה. אבל הנקודה העיקרית מבחינתנו זה ללמוד את זה. ואיך אפשר ליישם את זה לעצמנו ועל אחרים, ואז גם ריפוי טבעי וגם ריפוי מגע יד, והמון המון אנרגיה שעוברת דרכנו, ואנחנו פשוט צריכים ללמוד איך להתמודד איתה, ואיך ללמוד איך ליישם אותה. זה מתנות טבעיות שבורא עולם נתן לכל אחד מאיתנו. ואז נושאים כמו חרדות, וכמו עצבות ודיכאון, וכמו להבדיל, עצמה אישית, השגת מטרות, ערך עצמי, התמכרויות, ומלא מלא מלא נושאים שצריך ללמוד. זה מה שאנחנו עושים במשך 3 חודשים. אז מי שרוצה להצטרף, או מי שחושב שאשתו הבת, האחות, אצלך, וכדאי שתצטרף. טלפון אחד לכל הפרטים. והטלפון הוא 053-436-1311. אני חוזר, 053-436-1311. טוב, תקשיבו. השבוע בהשראה ימית היה אצלי הרב שלום מלול. הרב שלום מלול הוא ראש ישיבת עמית באשדוד. בין השאר שהוא ראש ישיבה, הוא גם מוציא קבוצות לפולין. כן? לכל הנושא של השואה, ושואה ותקומה, ושואה ואמונה, ודברים שאפשר להתחזק. ולצורך העניין, שבוע שעבר, זה היה 79 שנה, לרצח היהודים בבורות ההריגה באיזביצה שבפולין. כידוע מהשילוח, הרב הקדוש, איש ביצה בפולין. עכשיו, כשהם הגיעו לבית הקברות היהודי באיש ביצה, הוא הופתע לראות דבר מוזר. היה שם כך. למעשה היה שם קבר אחים מאוד מאוד גדול, שרצחו שם הרבה מאוד מיהודי איש ביצה. אבל יותר מזה, יש שם קבר של אמא, שתי הבנות שלה, וליד זה קבר פתוח. קבר שכתוב עליו, עדיין הוא לא נפטר, אבל היה כתוב שם, זה שייך ליעקב צבי הירש גרינר. טוב, מי זה יעקב צבי הירש גרינר? למעשה, הוא היה ילד בתקופת השואה. ובתור ילד, הוא הצליח לברוח מהגי ההריגה הזה. ואז הוא היה ילד צעיר. והוא התחיל לברוח וחיפש מחסה, ואף אחד לא היה מוכן לקבל אז יהודים. תמיד לבד. אף אחד לא היה מוכן לקבל ילדים, והוא לא היה לו הרבה ברירה, לא היה לו הרבה ברירה, עד שמישהו אחד הסכים תמורת בעץ הכסף, לתת לו תעודת זהות פולנית. וכך הילד היהודי, הטהור והקדוש, הוא למד בתלמוד תורה לפני כן, הכל, הוא למד בתלמוד תורה, הוא היה הולך להתפלל עם אבא שלו בבית כנסת, אבל בשלב מסוים, תבין שהוא היה בן 11, כמדומה אני היה אז, הוא פשוט מקבל זהות אחרת. ופשוט מאוד חשוב ברח מהגטו. הוא נתנו לו שם גרגור פבלובסקי. זהו. גרגור פבלובסקי. והוא קיבל מחסה בכנסייה. ושם הנזירות לקחו אותו וגידלו אותו. וכמובן הוא היה כילד נוצרי. הם הטבילו אותו לנצרות, מכל העניינים שם. והוא גדל ככומר. שמעת? ילד יהודי גדל ככומר, ולצרנו הרב הוא לא הסיפור היחיד, אבל זה סיפור שהתפרסם. ביום אחד, משהו בלב בוער בו. תראה מה זה יהודי, נשאר יהודי, לא משנה מתנצר, לא משנה כומר, לא משנה מקבל כל הכבוד בעולם שם, והוא קיבל, כי הם ידעו שהוא יהודי בסופו של דבר. אחרי המלחמה הוא סיפר להם שהוא יהודי, אבל הם סמכו, כביכול, כי הנה הוא יהודי, אבל הוא אצלנו. שמרחם, קיצור הזה, הוא כומר והוא בדרגה מאוד גבוהה בכמורה. אבל משהו בלב בוער בו. והוא מבקש מהם לעלות לארץ ישראל. ומסכימים, אבל ככומר כמובן, כן? והוא הופך להיות הכומר בכנסייה של יפו. הוא מגיע פה לארץ. הוא מגיע לכנסייה, הוא הופך כומר בכיר, והוא מגיע ליפו. ופה, לא תאמינו, הוא פוגש את אח שלו. אתה מבין? יש לו גם אח שניצל מהשואה. ואח גר פה בארץ והוא חרדי. אז תבינו, זה שני קצוות עולם, אח חרדי, ואח השני, כומר בכיר בכנסייה ביפו. טוב, בשלב מסוים הם מחליטים להגיע לשים מצבה בקבר של האמא שלהם, ושם בצבי הירש הזה, הוא קונה לעצמו, יעקב צבי הירש, קונה לעצמו חלקת קבר. וככה הרב מלול מאשדוד מכיר אותו, כי הוא ראה את הקבר שם, בתור אחד שהוא מדריך טיולים, והוא יוצר איתו קשר, והוא מספר לו, הכומר מספר שהוא בלב שלו עדיין יהודי, והוא תמיד יהיה יהודי, ולכן הוא גם לא אוכל חמץ בפסח, למרות שהוא כומר, כן? הוא לא אוכל חמץ בפסח, הוא צם ביום כיפור. אז הרב מלול אמר לו, אז נו, תחזור בתשובה. אתה יודע, תחזור בתשובה. זאת אומרת, אני לא יכול לעשות את זה לכנסייה. יש לי הכרת הטוב, הם הצילו את החיים שלי. טוב. בקיצור, אפילו קבע מזוזה בבית שלו, הוא שלח לי תמונות שלו, מאוד מרגש. ואז, הכומר היהודי, נקרא לו ככה, כותב צוואה. בצוואה שלו, הכותרת, אני נולדתי יהודי, אני חייתי כנוצרי, ואני רוצה למות כיהודי. בצוואה שלו מבקש שיקברו אותו קבורה יהודית עם קדיש והכל. שימו לב טוב. בשלב מסוים, אח שלו כבר נפטר, אח החרדי, ואז כשהוא נפטר, מחליט הרב מלול, שהיה איתו בקשר כבר, למלא את צוואתו ולדאוג באמת שהוא יגיע לקבורה יהודית. הוא יוצר קשר, יוצר איתו קשר, יוסי שיינפלד, אחד ידוע מנחלים, סוכות נחלים, זהו. והוא החליט שהוא יעזור לו. והם לוקחים קבוצה של תלמידים מישיבת עמית באשדוד, והם נוסעים לפולין, לאיש ביצה, לדאוג שהוא יבוא לקבורה יהודית. והם מגיעים לשם. אבל להפתעתם, לאחר שהכנסייה עשתה לו שם מיסה, מה שנקרא, זהו, אז הם פשוט כל החברים מהכנסייה ועוד אנשים, למעלה מ-300 איש, הגיעו לבית הקברות היהודי והתכוונו לקבור אותו קבורה נוצרית. שם ירחם. עכשיו, הוא ביקש קבורה יהודית, אז הם לא יודעים מה לעשות. הם היו קומץ יהודים מניין אל מול 300 נוצרים. מה יהיה? האם הם יוותרו לו? האם עכשיו, הם רואים את הארון שלו? הארון שלו עם הצלב, עם ההוא, מה שנקרא, עם אותו האיש. השם ירחם. ובשלב מסוים הם מחליטים לא לוותר. תראו מה זה עם ישראל, זה כזה יפה לראות את זה, הרי עם איזה, לא יודע מה, איזה יפני, עכשיו היו קוברים אותו בסין, מה שקברו אותם שרוצים. הם לא מוותרים. הם הביאו דגלי ישראל, תקשיבו אותו, הביאו דגלי ישראל. התלמידים התעטפו בדגלי ישראל. הביאו שופרות. תקעו בשופר, טרה, טרה. עכשיו, הנוצרים לא הבינו מה זה. מה זה שופרות פה? הם נבהלו מזה, אני אומר לכם. בקיצור, הם החליטו מת לשחרר את הגופה, ופשוט עשו לו קבורת יהודית שלמה. תבינו, זה היה בשידור חי, בטלוויזיה הפולנית, המקומית, היה שם בלגן שלם. והם זוכים. הם זוכים לקבור אותו, והוא שולח לי תמונות, איך הם חופרים את הקבר, ואיך הם שרים, אני מאמין, באמונה שלמה, מביא את המשיח, אני מאמין! ומביאים את יעקב צבי הירש לקבורה יהודית. ולראות שבאמת לא ינום ולא ישן שומר ישראל. לראות שיהודי זה יהודי, איך הוא אמר, נולדתי כיהודי, חייתי לצערי רב כנוצרי ועמוד כיהודי. זה העבודה שלנו. העבודה שלנו לדעת שיהודי נשאר יהודי, ולא משנה מה הוא עבר, ולא משנה מה הוא עובר, לחזק את הקשר עם היהדות, ואנחנו ברוך השם יהודים, אנחנו פה בארץ ישראל, תראו איזה זכות יש לנו, ואתה יכול ללכת ללמוד, ואתה יכול לפתוח גמרא, ואתה יכול לשיעורים שיעורים על ימין ועל שמאל, ואתה יכול לבנות בית של תורה, אתה יכול לבנות בית של קדושה, אין מי שיעצור אותנו, משהו, ברוך השם, אבל בוא לא נשכח את השני. ולכן ויקו שוטרי בני ישראל. מה זה ויקו שוטרי בני ישראל? הרי כידוע, בעם ישראל בשלב מסוים פרעה גוזר גזרה, לבטל מהם כל מיני אפשרויות של תבן, והם עובדים קשה מאוד, והם לא מספיקים את המכסת הלבנים, והיה שוטר יהודי. שוטר יהודי היה לו 10 יהודים תחתיו, אבל מעליו יש נוגס מצרי. וכאשר הנוגס המצרי בא לשוטר היהודי, ואמרנו, נו, מה קורה פה? איפה מכסת הלבנים? במקום שהשוטר יעניש ויאשים את היהודים, את הפועלים, את העבדים, הם לקחו את זה על עצמם, והם חטפו מכות. ומי שחוטף מכות, מי שסובל בשביל יהודי, בורא עולם רואה את זה, ובורא עולם מעריך את זה. ולכן אין סתם, תזכרו את זה, כל פעם שאתם מתגברים, כל פעם, פעם שאתם עושים מעשה חיובי, לומדים תורה, צדקה, חסד, עזרה הדדית, לא משנה מה. אתם תתוגמלו על זה, לא רק בעולם הבא. אני אומר את זה לעצמי, להתחזק לשני הכיוונים. צריך להתחזק בעולם הזה. ולכן, בשלב מסוים, כאשר אומר הקדוש ברוך הוא משה רבנו, לאסוף 70 איש מזקני ישראל, שיהיו חכמי הסנהדרין בעלי רוח הקודש. שואל משה רבנו, מי הם? איך אני יודע מה לבחור? משיב לו הקדוש ברוך הוא, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. פירוש דבר, אלו השוטרים שיהיו במצרים, שקיבלו מכות, והם זוכים להיות הסנהדרין. בסדר? אז ללמוד שאם אתה סובל מישהו, פירוש דבר, אתם סובלים את הילדים שלכם. כן, עושים לכם נחת מדי פעם, אבל מדי פעם גם לא. אם אתם סובלים, את סובלת את בעלך, שיהיה בריא, באמת, בחור טוב, אבל את סובלת אותו. אתה סובלת אשתך, גם כן, נשמה תאורה, וקשה לך, ואתה סובלת אמא שלה, ואת סובלת את אמא שלו, ומה שרק תרצו, בסדר? שום דבר לא הולך לאיבוד. שום דבר לא הולך לאיבוד. אבל הדרגה יותר גבוהה, זה לא הכוונה לסבול בשביל מישהו. הדרגה היותר גבוהה זה לשמוח בשביל מישהו. מה הכוונה? פה אני אומר לכם, זו הדרגה שאנחנו צריכים לדרוש את זה מעצמנו. ורעך ושמח בליבו, אהרון הכהן, שומע שאח שלו, נבחר להיות מושיען של ישראל, נבחר להנהיג את עם ישראל, להוציא אותם ממצרים, הוא עוד לא יודע, אבל גם לקבל את התורה, לקחת את כל התהילה, במידה מסוימת, בשפה שלנו, לקחת את כל הקופה, אני אומר לך, ורעך ושמח, לא בפיו, אתה יודע, חייך, כן, יופי, מזל טוב, שמח בשבילך, ובלב, כאילו, למה, 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 איפה, איפה אלוקים פה בתמונה? לא? ורעך ושמח בליבו! ותבינו, יקיריי, אהרון הכהן היה 60 שנה, מנהיג את עם ישראל, משה רבנו ברח ממצרים. משה רבנו בשלב מסוים הרי פרעה ניסה להתנקש בחייו, והוא בורח. והוא מתגלגל בקוש ובמדיין, והוא רואה צול, והוא בכלא 10 שנים צריך לתרוע. אז הוא חוזר אחרי 60 שנה, ובינתיים אהרון, זה התפקיד, הוא היה מה שנקרא לכיסא. ועכשיו לוותר, ועכשיו כאילו, אתה יודע, אני עניתי כביכול עם כל הכבוד, מה, למה שאני אוותר? לשמוח, על מה נשמח? סליחה, אני מסרתי נפש, אני פה עובד פה 60 שנה, 60 שנה! וזה לא שמשה רבנו עבר איזו הכשרה מיוחדת, אני אומר לעצמי, נגיד פתאום האח שלך הקטן מגיע, והוא למד 60 שנה באיזושהי ישיבה מיוחדת, או להבדיל באקדמיה, הוא בא עם תארים מיוחדים, הוא בא עם ניסיון מיוחד, הוא בא עם כישרונות מיוחדים, טוב, פנה לו את המקום. אבל לכאורה, מה, למה שאני אפנה? למה שאהרון יוותר כביכול? מה קרה? ורעך ושמח בליבו. אז כמובן, שוב פעם אני אומר, הקדוש ברוך הוא משלם תמיד. אין מצב שתעשה משהו טוב ותפסיד. אז הוא זוכה להיות כהן גדול, הוא זוכה להורים ותומים, תמיד תזכרו, זה משתלם. והיא באים מהם. ויוגד משה ויצא אל אחיו. והיה בסבלותם. ראה שמעון נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. אז ויער בסבלותם, סתם, זהו, אתה נחמד לאחרים, זהו, לא. הוא זוכה, ויער מלאך השם אליו בלבת האש מתוך הסנה. זוכה לגילוי אלוקי. תמיד זוכים, יקירה, אתה עושה משהו טוב, אתה תזכה. בגיל 3, הרי משה רבנו הוריד את הכתר מפרו, ויפה. פרו לא כך הבין מה קורה פה, בלעם ישר עושה אחד ועוד אחד, ואומר לפרו, תקשיב, הוא הולך... להירש אותך. אתה בצרות. נו, אז מה יהיה? אז מה יהיה בסוף? האם עכשיו יהרגו אותו? ומי מציל את משה רבנו? והאם זה משתלם לו? לא. כל זה ועוד נדע. אחרי הגאולה. מה? גאולה.
עננים מצרים על הערים, שמיים אפורים מבחוץ ומבפנים. רוצה להאמין שיהיה טוב, ויהיה טוב, אני בטוח. אם אין שקרים, אין שאלות, אם אמונה, אין דאגות. אז למה לחכות, למה לחכות, למה? אנחנו עם מתחת לכנפי שכינה. מהזמנים ומזלות, בין מכשולים וצלם להיות. אבל יש לנו את הכוח המסגולה, אז למה לחכות? בוא נביא את הגאולה. גאולה, לא 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 דורות עוברים, עיניים בעייפות, מטבח עולות ומסעות. מתעוררים כי אין ברירה, עונות חולפות בתוך שנייה. ללא שקרים אין שאלות, עם אמונה אין דאגות. אז למה לחכות, למה לחכות, למה? אנחנו מתחת לכנפי שכינה. מהזמנים ומזלות, בין מכשולים וצלליות. אבל יש לנו את הכוח המסגולה. נמאס כבר לחכות, בני ביתך כבתחילה. גאולה, לא 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 La 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 la
טוב, לא 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 חמוד מאוד. טוב, אנחנו צריכים להמשיך חבר'ה. טוב, פרסמות עכשיו? טוב, הנה דקה דקה, קחו.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
תשובה מלאה, 10 נקודות.
צריך לחשוב על זה קצת, קיבל את הרמז הזה.
מה צריך לברך?
זמננו תם.
חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ב על הלכות ברכות יוצא לדרך. רוצים להצטרף לנבחרת של עולם ההלכה? חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה מספר 9 וענו על שאלות בהלכות ברכות.
חתן חידון הלכה למעשה הרב
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה. תוכנית הבכורה בקרוב. רוח
חזקה בחוץ? זה הזמן להתחזק מכל הטעמים. טונה סטארקיסט, מכילה ברזל וב-12 החיוניים לתפקוד הגוף במיוחד בחורף. סטארקיסט, מה
שמבורך שלום, כאן אבי ממרן. מסע משפחות בני התורה למרוקו של כל חי יוצא לדרך, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לשישה ימים, חוויה של פעם בחיים. שבת שירה מרוממת ברשדיה, וילולת רבי יצחק אבוחצירה בתולל. נלך בעקבות גדולי משפחת אבוחצירה ואל תוך בתיהם בערפוד וריסני. נבקר בוורזזת לנופי הרי האטלס ומסע הגמלים במדבר סהרה. נתפלל על קבריהם של צדיקי הגדיר וסווירה, ומשם אל מקום צמיחת התורה במרקש, בתי המדרש, המלח והשווקים. מסע חמישה כוכבים של משפחות בני התורה למרוקו, עם הכשרות המעודרת של OU מהדרין, בפיקוחו של הרב שניאור זלמן רווח. חייגו עכשיו 02-642-8888, קזבלנקה טורליינס, 02-642-8888, מספר המקומות מוגבל.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, שלום וברכה, חזרנו אליכם, השעה 1:18 דקות כבר. אז ככה, אמרנו שתמיד יהיה משתלם להיות בסדר, מה שנקרא, אז אמרנו שככה משה רבנו לעבדיל, אבל כאילו ויער בסבלותם, וויער מלאך השם אליו בלבת האש. הוא הולך לבדוק מה קורה איתם, אתה רק מרוויח, בסדר? גיל 3, משה רבנו אמרנו מוריד את הכתר מפרעו ורצו להרוג אותו שם, בלעם יעץ להרוג אותו במקום, מי שהציל אותו היה יתרו, יפה, יתרו מציל אותו עם שתי הצלחות שם, הזהב יתרו הציע את הצלחת עם הגחלים ולהבדיל עם הזהב, וככה יתרו מציל אותו, נהדר, זכה לחתן, נכון? יופי, זכה למשה רבנו כחתן. משה רבנו בורח ממצרים, והוא עוזר לבנות של יתרו. ויקום משה, ויושיען, וישק את צונם. אתה רואה, משה רבנו, כשצריך, הוא יודע גם להפעיל כוח, מה שנקרא. כן, הוא ענב, אבל בבקשה, שצריך, הוא יושיע את הבנות של יתרו, והן מגיעות ואומרות, איש מצרי הצילנו. אתה הצלת את הבנות של יתרו, זכית לקלה. זוכה לציפורה כקלה. יתרו זורק את משה רבנו לכלא. נכון, בהתחלה הוא לא ידע, הוא בדק מה שנקרא ברב גוגל. אז הוא רואה שהוא מבוקש במצרים. מה, הוא לא יכול להסתבך, הוא אחד מהעובדים של ברו. אז הוא זורק את משה רבנו לכלא, ומשה רבנו שם חי 10 שנים בזכות מי? נכון, ציפורה. היא זנה ומפרנסת אותו, וכך היא זוכה לחתן. אתה רואה? אתה עושה טוב לאחרים, בסופו של דבר זה הכל חוזר אליך, ולכן כדאי. טוב, אז בוא ניגע בעוד כמה דברים. עוד כמה דברים שהם חשובים מאוד מאוד עבורנו, וכל שנה אני קורא את זה, יש מדרש תנחומה בפרשה של השבוע שלנו. וזה מדרש תנחומה שצריך זעזע כל אחד מאיתנו, ואני אקח את זה למוסר העצמי שלנו. אני אסביר למה אני אתכוון למוסר העצמי שלנו. פירוש דבר, המדרש תנחומה מתחיל להסביר לנו רשימה של אנשים שלא רידו בילדיהם. זאת אומרת, הם מאוד אהבו את הילדים שלהם, והם פרגנו להם, אבל בסופו של דבר זה מתהפך עליהם בצורה לא טובה. כך אומר המדרש. רגע, בוא נקרא לכם אותו בצורה מלאה. הנה, אני מתחיל. אלה שמות בני ישראל, אומר מדרש, חוסך שבטו, שונא בנו, ואוהבו, שיחרו מוסר. טוב, כולם מכירים את הפסוק הזה במשלי, חוסך שבטו, שונא בנו, ואוהבו, שיחרו מוסר, ואז בעצם מביא פה המדרש, ללמדך, שכל המונע בנו מן המרדות, סופו יוצא לתרבות רעה ושונאהו. אני אבל מבקש מכולם, מי ששומע אותי, נא לשמוע עד סוף הקטע הזה, שלא לצאת מפה עם מסקנות לא נכונות. אבל לכאורה, בפשוטם של דברים, אומר המדרש, תדע לך, מי שעכשיו לא מחזיק את הילד קצר, מי שלא, אתה יודע, רודה בבנו, סופו של דבר הבן יצא תרבות רע, ולא רק שיצא תרבות רע ויצפצף עליך ולא יעריך אותך וכדומה, אלא גם שונאהו. מי שונא אותו? האבא גם ישנא את הילד הזה בסוף. הילד שהיה נשמתו, בבת עינו, הוא נתן לו את הכל. בשלב מסוים האבא כביכול יכול להתהפך על הבן לגמרי, ובוא נביא שלוש ראיות, אומר המדרש. ראיה ראשונה, ישמעאל. ישמעאל שהיה לו געגועין על אביו, אברהם, ולא רידאו. אברהם מבין מאוד אהב את ישמעאל, תחשוב, זה הבן הראשון שלו, שנים של עקרות, פתאום מגיע פה הגר, והנה ברוך השם, יש ילד, הוא מאוד אהב אותו, זה הבן הראשון שלו. זה ראשון ראשון, מה לעשות. אבל בסופו של דבר, לא רידאו, לא הרזיק אותו קצר, ויצא לתרבות רע. עכשיו, לא רק שהוא יצא לתרבות רע, ונו, ירד מהדרך, קורה. לא. וסנאו אברהם. שמעת אברהם, אבינו, שהיה איש החסד, שהיה מגייר, שהיה פותח את... הוא מכניס ערבים אליו הביתה, מאכיל אותם לשונות בחרדל. בשלב מסוים, הוא שונא את הבן שלו. ככה אני קורא את המדרש, אני לא הייתי מעז להגיד את זה, נכון? לא רק שהוא שנא אותו, אלא הוציא אותו מהבית שלו, ראי קם, זרק אותו מהבית, מה שנקרא. איך? מה? הנה, ככה כתוב. הרי שכתוב שהקדוש ברוך אמר לו, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, מכאן אתה למד שאברהם תפל שרה בנביאות, מיד, ויש כמה רבה בבוקר, ויקח לחם וחמת מים. זהו. הוא שילח את ישמעאל ואת הגר עם ממייה וקצת לחם. זהו. אומר המדרש, ללמדך שהיה שונא לישמעאל, על שיצא תרבות רע, ושלחו הוא והגר אשתו ריקם, ותרדן מביתו על כך. אומר המדרש, וכי תעלה על דעתך שאברהם אבינו שכתוב בו, אברהם כבד מאוד במקנה, בכסף, בזהב, היה משלח את אשתו ובנו מביתו ריקם, בלא כסות ובלא מזון, בלא כסף, אלא ללמדך, כיוון שיצא לתרבות רע, לא נפנה אליו. כי יאללה, ביי, ביי. לא רוצה לראות לך. לא רוצה לראות. אוף לי מהעיניים! וואי, וואי, וואי. מישהו פה יכול להסביר לי, אם זה היה כתוב במדרש, אסור היה להגיד דברים כאלה. אבל אברהם אבינו, מילא כביכול, נגיד, אם זה היה קורה אצל יצחק, יצחק יותר מידת הדין כזה. נכון? מידת פחד יצחק, גבורה, מידת הדין. הייתי יכול לשמוע כזה דבר. אבל אברהם אבינו, איש החסד, כאילו, המותג, סליחה שאנחנו מדברים בצורה כזאת, אבל המותג של החסד זה אברהם אבינו. מקבל, מכיל, מערך אצלו בבית ארכי פרחים, למד אותם לברך, הכל. תראו מה זה, כי לפעמים, שאתה נותן כל כך למישהו, וזה שכולנו נשמע את זה, אתה יודע, לפעמים אתה רואה זוגות, לא לפעמים ישראל שמתגרשים, ואתה רואה פתאום שנאה, כאילו, כאילו בחיים לא היה שם שום רגש חיובי, וזה לא נכון, מאוד יכול להיות שוודאי שם לא היה רגש חיובי, אז איך זה מתהפך פתאום? אלא לפעמים זו הנקודה, שאתה כל כך נותן מעצמך לשני, ואתה משקיע, ואתה, אתה יודע, אתה מצפה שזה, שיתקבל קצת חזרה, פתאום הילד יורד מהדרך, ילד שקרבת את החיים, הרי מסרת נפש בשבילו, והוא לא מעריך, והוא מזלזל, או היא מזלזלת, זה פוגע ברמות, אני אומר את זה, שהילדים גם ישמעו את זה. זה מעליב, זה מבזה, זה פוגע, אני לא מדבר על הבושות, זה עזוב את הדברים האלה. האכזבה, סתם, גם אנו גרים באי בודד, לא מסגרות, לא חתונות, לא שידוך משל הילדים האחרים. סתם, אבא השקיע את החיים שלו, האמא את החיים שלה. מה אתה יורד לו מהדרך, מה אתה, אתה מבין?
הנה הרב, סליחה, מה, אני צריך לסבול?
לא צריך לסבול, אבל... תהיה רציני, תהיה רציני, תחפש את האמת, בואו. קיצור, אתה רואה שאפילו אברהם אבינו, בועט בילד הזה, לך, לך! כביכול, עם ממייה, מים ולחם. ואומר לך המדרש, אברהם אבינו היה מולטי מיליונר. חל פרגל להם, קחו איזה עדר של כבשים, קחו מטילי זהב, קחו לפרגל לכם, לכו. לא. זה הראיה שהוא שנא אותו. טוב, בואו נעבור לבא בתור. אומר המדרש הבא בתור, זה יצחק ועשיו. טוב, יצחק ועשיו, אותו דבר. כתוב כך, ויהב יצחק את עשיו. לפיכך, יצא לתרבות רע. על שלא רידאו, עוד פעם, לא יחזיק אותו קצר, עשיו ירד מהדרך. כמו ששנינו חמש עבירות עבר עשה ורשע באותו יום. אין מה לעשות. וגם כן אותו יצא לתרבות רע, וילך עשה ולשמעאל ולהתראות. שלישי אחרון, מי זה היה? דוד. דוד שלא ייסר, אומר המדרש, את אב שלום, ולא רידאו, באו לידי תרבות רעה, ביקש להורגו, תראו איזה, בואו נקבל מושגים על צער גידול בנים. הילד הזה, אב שלום, הוא לצוכן, לא רק שהוא יצא לתרבות רעה, ביקש להורגו, עינה את עשר נשיו, גרם לו ללכת יחף, הוא בוכה ויפיל מישראל כמה אלפים, וגרם לו דברים קשים הרבה שאין להם סוף. שמעת? דברים קשים שאין להם סוף. וואו. מזמור לדוד, בבורכו מפני אבשלום בנו, שם ירחם. ומה כתוב אחרי זה? השם הרבו צריי, רבים קמים עליי, שקשה תרבות רעה בתוך ביתו של האדם, יותר ממלחמת גוג ומגוג. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? תחשוב, מלחמת גוג ומגוג, אז אם הילד יורד מהדרך, זה יותר קשה. טוב. אחרון, דוד מה שקיבל פעמיים, כיוצא בו עשה דוד באדוניה, גם כי לא רידאו ביסורים ולא גער בו, לפרח יצא לתרבות רעה. אז זהו. אז אנחנו רואים שבאמת, אדוניה היה בן שחגית. ילדתו אחרי אבשלום, גם כן לא רידאו אביו, יצא לתרבות רעה. שם ירחם. דוד המלך התמודד עם זה פעמיים. טוב, מה נגיד? מה זה קשור אלינו? תראו, בדור שלנו קודם כל, זה לא דור שהיה פעם, שיכולת אולי באמת לרדות בילדים, שתי בעיתות, סתירת לחי אחד והכל יסתדר. לא, בדור שלנו זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, ואולי גם אז זה לא עבד כל כך, אבל כמובן ירידה או בצורה שאתה יודע, כן שידעו את הגבולות, וכן שידעו מה צריך ומה לא צריך, ומה מותר ומה אסור, ומה הם חייבים, ולא תמיד רק מוצי פוצי, ולחבק אותם ונשק אותם, אלא גם, ככה לא יקבלו מאיתנו, אבל גם שיהיה גבולות, ויהיה משמעת בבית, וידעו מה אנחנו דורשים מהם. טוב, אבל תכף אני אגיד לכם מה המסקנה שלי לפי דעתי. אבל לפני שקראת המסקנה שלי, אפרופו רידאו, בואו ניקח רידאו שלילי. מישהו שלח לי את זה, לא שמעתי את זה לפני כן, אולי אתם שמעתם, הבנתי שזה התפרסם מאוד, אבל הרב יונתן שוורץ, אחד המשפיעים, שמצא בעיקר בארצות הברית, הוא גם בדחן, כיודע, עם גרמן כזה, פועל יפה מאוד. אז הוא בחנוכה השנה, פתח את מסגר ליבו, וסיפר את סיפור חייו, ואני אומר לכם, סיפור חיים מטלטל מאוד. והוא בעצם אמר, תראו, אני לא בא עכשיו לקטרג, אני לא בא לכעוס, הוא אומר, כי עד הרבה, מי שלא סולח, הוא אמר, הוא עושה טעות. כי הוא אומר, שמי שלא סולח, תקשיבו להגדרה מאוד יפה, אמר, לא לסלוח זה לתת לשני לגור אצלך בלב, בלי סחירות. שמעת? הגדרה יפה מאוד. אם מישהו פגע בך, אמר לך, עשה לך וכדומה, אם אתה לא סולח, אתה בעצם בלי משים, מה שנקבלי לשים לב, אבל אתה נותן להו לגור אצלך בלב, כי הרי שאתה לא שוכח אותו, אבל בלי לשלם סחירות. ולא מגיע לו. טוב, אז הוא מספר שלמעשה הוא היה בחור קשה. למה? כי הוא התייתם. הוא התייתם עוד לפני גיל 10, והוא עבר ילדות קשה מאוד. תבינו שהוא אמרו עליו שממך לא יצא כלום. ממך לא יצא כלום. הוא אומר שאם הייתי מגיע הביתה ומספר להורים שלי שהמלמד, עוד לפני שהוא התייתם, שהמלמד נתן לי סתירה, הייתי מקבל עוד סתירה, אתה מבינים? ואז הוא אומר, נכון, הייתי בחור די קשה. לא אומר שהייתי מושלם. אבל במהלך חיי, הוא אומר, אני פגשתי אנשי חינוך שעינו אותי בצורה קשה. שמעתם? והוא אמר, אני מקדים עכשיו, הוא אמר, אני לא בא להוציא סתם את הכביסה המלוכלכת החוצה עכשיו. אלא אם יש איש חינוך אחד ששומע אותי, הוא אמר, ויקח ליבו, אם יהיה בחור אחד שישמע את הדברים, ויתחזק, אז זה שווה. והוא סיפר, שהיה איזה מלמד אחד, שממש צייר אותו. בלשון המתה צייר אותו, אני אומר לכם. הוא אמר, הוא משעינה אותו. נפשית, פיזית, בלי לפרט יותר מדי, אני אומר לכם. זה לא יאמן שיש כאלה אנשים, זה כאילו... בוא, אני מלמד זכות שיש אולי מלמד אחד כזה למיליארד, כנראה. הוא כבר, מן סתם הוא לא מלמד כבר, והוא גם איזה מלמד לפני שנים. זה, היום בדור שלנו אין כאלה דברים. יהי רצון, אה? קיצור, זה היה איזה מלמד אחד שממש, ממש ירד לחייו ברמות נוראיות. אז הוא אומר, בתור ילד, אני רציתי להתנקם בו. כאילו, הוא צייר אותי מאוד, אבל לא סתם צייר, צייר מאוד, 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 מאוד. אז ניסיתי להחזיר קצת, הוא אומר, אז הייתי מתקשר לה באמצע לילה סתם להטריד אותו, להתקשר ונתק וכן הלאה. אז יום אחד המשגיח תפס אותו שהוא עושה את זה. המשגיח לקח אותו לפני כל התלמידים, ונתן לו 140 מכות על היד. אתם מבינים מה זה הדבר הזה? כאילו, אתם מבינים את ההשפלה, אתה מבין את ה... מה זה הדבר הזה? אז אני עוד פעם מלמדים זכות שזה נדיר, הסדרה, אין דברים כאלה, לא בדור שלנו, וגם בדורות הקודמים כנראה היה איזה משהו זניח ביותר. הוא אומר, אבל זה כל כך כאב לי, ואז הוא אמר, זה כואב לי עד היום, המכות האלה. וכשהוא סיפר את זה, הוא התחיל להשתנק מבכי. אתם מבינים? היום אדם מבוגר, אדם ברוך השם, בעל בעמיו, מה שנקרא, מצליח. מכות שהוא קיבל בתור ילד, הוא לא יכול לשכוח אותן. מכות לא חייב להיות פיזיות. זה יכול להיות הערות, זה יכול להיות הלבנת פנים. כל מי שיש לו יד ורגל בחינוך, אם בורא עולם שם אתכם, אחראים לילדים, לילדות, לא יודע מה להגיד לך, אני אומר את זה לעצמי, להתחזק, אבל לא, שלא נשכח, מעבר לבן אדם לחברו, מעבר ל... אתה יודע, אפילו יש צער בעלי חיים בתורה. יש כזה דבר שעשו לו צער בעל חיים, סתם איזה כיפות מצדי עשו לו צער. נמלה, לא יודע מה, כלבלב, עשו לו צער. אז ילד, ילדה, בחור, בחורה, מותר לצער? אז בוא פעם נמד זכות שכנראה אף אחד לא מתכוון לרעה, מנסים לחנך, אבל כנראה אז לא ידעו איך לחנך. הוא אומר, זה כל כך כאב לי, אומר, אני עליתי לגג ורציתי לשים קץ לחיי. הוא אומר, אני אגיד לכם את האמת, אני לא יודע למה לא עשיתי את זה. עדיין לא יודע למה עשיתי את זה. ואז הוא אומר, הבאתי לישיבה גדולה. ובשלב מסוים החליטו להעיף אותו. ונכנסתי למנהל של הישיבה והתחננתי. התחננתי שישאיר אותי, אני אשתפר, תן לי הזדמנות, בבקשה, בבקשה, בבקשה. הוא אומר, המנהל הסתכל על הפלורסנט, על התקרה. הוא אמר לי, דבר אליו. שמעתם? דבר לפלורסנט, דבר לפלורסנט. הוא אומר, אני זוכר את זה, הוא אמר לי, יונתן, מי צריך אותך? כאילו, אוף מפה. מי צריך אותך? אני אקח את האמת, אני לא מאמין שיש כזה אכזריות. תראי, להעיף את הבחור. מי צריך אותך? וואי. טוב. בקיצור, לימים הוא מתחתן, עובר ניסויים לא פשוטים ומתגרש. ואדם אחר אולי כבר מתייש מהחיים, אולי כבר, תחשוב, אין לו אב ואמא, אין מי שיחזק, אין מי שיתמוך. יאללה, תבין, אולי בא לך לסגור את הבסטה, ללכת, לא יודע לאן. אבל אומר, אני לא עשיתי את זה. אני התחתנתי שוב, וברוך השם בהצלחה מרובה, והיום יש לי עסק שאני עובד, ברוך השם, ומצליח מאוד, למעלה מ-40 עובדים. והוא מוסר שיעור שבכל שבוע שמופץ ברבים. ואז הוא אומר דבר אחד. מה שינה לי את הנקודה, אתם יודעים? מי נתן לי את ההרגשה שאני כן יכול? אומר, זה החנוכה. לפני 32 שנה, פחות או יותר. בלז. האדמור מבלז יוצא מבית הכנסת. לקט נרות, אירוע חגיגי, מרגש, שתי שורות שמלווים את הרבה. מואני הייתי עם חליפה וגרטל. החליפה הייתה פתוחה. אמר, ואז היה לי שעון כיס כזה מזהב. צופה זהב כזה, אתה יודע. ובגלל שהחליפה הייתה פתוחה, אז קצת אולי ראו את השעון. אומר, האדמור עובר בינינו עם כל כבודו והדרו. והוא נעצר לידי. והוא מסתכל על השעון שלי. והוא מוציא את השעון ואומר לי, לבחור זהב מגיע שעון זהב. והוא המשיך. והרב יונתן שוורץ אומר, אני הייתי בחור זהב. הוא לקח, זה קופסת טישו שהייתה לידו, אומר, כמו קופסת הטישו הזאת, שהיא לא מזהב, גם אני ממש לא הייתי מזהב. אבל הרבי נתן לי הרגשה, לבחור זהב, מגיע שעון זהב. וזה שינה לו את החיים. משפט אחד. שיוצא מלב אוהב, שיכול לרפא את כל הפגיעות, כל הביזיונות, כל הזלזולים. לבחור זהב מגיע שעון זהב. הוא אומר לי, ימים הרב מבובוב הקודם ניגש אליו איש עסקים אחד, אמר לו שהוא עוסק ביהלומים. בבוקר הוא מלמד, מלמד תינוקות, מה שנקרא, ואחרי צהריים הוא ב-47th Street, מה שנקרא, במנהטן, יהלומן. אז אמר לו הרבי מבובוב, תדע לך, אתה בבוקר, אני מזכיר לכם, בבוקר הוא מלמד. אמר לו, תדע לך, אתה בבוקר מתעסק עם יהלומים, ואחר הצהריים, אתה מתעסק עם אבנים, כי לכל ילד מגיעה הזדמנות. והמסקנה שלי, מזה שאברהם אבינו לא רידה את ישמעאל, ויצחק לא רידה את עשיו, ודוד לא רידה לא את אבשלום ולא את אדוניה, ואת הראש מרצו לתרבות רעה, אני לא אומר שצריך לעשות את הילדים שלנו, כי אולי בדור שלנו זה ודאי לא הרידה שהיה פעם וכדומה, אבל אני חושב, וזו המסקנה שלי, שלכל אחד מאיתנו, יש בפנימיות שלנו ילד כזה. ילד שאם לא נרדה בו, אם לא נסדר לו את הראש קצת, אם לא מצד אחד נחבק אותו ונעריך אותו ונעודד אותו וניתן לו לשאוף למקום הכי גבוה בעולם, אבל באותה מידה, בואו לא נרחם עליו יותר מדי, ולא נעשה אותו פדלה, ולא נעשה אותו עצלן, ולא נעשה אותו כפוי טובה. אני מדבר לילד שבתוכנו. עזוב עכשיו את הילדים שלנו. הילד שבתוכנו. זוהי עבודה שונה, קיריי. להקשיב למנגינת הלב. כן, שיחמות. רגע, לא לחצתי. הנה, אופה. קבלו. קובי ברומר הוא שיר חדש של מנגינת הלב, ושכל אחד מתם מתחבר למנגינת הלב שלו, עם הילד הקטן שבו. ותכף חוזרים עם מסקנות מעשיות.
בתוך ליבי הקטן שוכנת.
מה קרה? עשיתי משהו לא טוב פה? רגע. רק שנייה, לחזתי פה על משהו לראה לכם? לא. למה לא שומעים? מה עשיתי פה? טוב, רגע. שנייה, נעשה בלגן נראה לי. טוב. יש בלגן בהפקה פה. טוב, תכף נבדוק את זה. בוא נמשיך ככה רגיל. דווקא שיר יפה, התחלנו יפה. מה קרה לו פתאום? טוב, אם זה יחזור, אז אנחנו נשמע. בקיצור, אז אנחנו פה ממשיכים עם הדברים שלנו, כדי לראות מה אנחנו עושים במצב כזה של ילד קטן שבתוכנו, שלא בדיוק עושה מה שצריך. אז אנחנו נבדוק את זה שנייה. טוב. לא יודע מה עשיתם פה עם השירים האלה. למה לא? לחצתי פה על משהו נראה לכם. טוב, תכף נקרא לאורי שיסדר את זה. בינתיים אנחנו קרבים לכמעט לסיום של התוכנית שלנו, ולכן אני רוצה דבר אחד אחרון, כדי שנגיע למסקנה שבו, עם כל הכבוד, לא להתפשר על חיצוניות, על בינוניות. ממי לומדים את זה בפרשה של השבוע? פרשה של השבוע לומדים את זה מיוחבד. יוחבד, אנחנו לומדים ממנה ש... לא להתפשר על בינוניות. מה זאת אומרת להתפשר בינוניות? וככה אומר רב חיים זייצ'יק, ניסוד מאוד חשוב. כתוב, ולא יכלה עוד להצפינו. ותיקח לו תיבת גומה. מה זאת אומרת תיבת גומה? זאת אומרת שהיא לוקחת תיבת גומה. למה גומה? מה ישנה גומה, אומר שמה רשי? אמר רב לזר, מכאן לצדיקים שממונם חביב עליהם יותר מגופן. וכל כך למה? לפי שאין פושטין ידם בגזל. מסביר רשי כך. למה דווקא יוחבד לקחה למשה רבנו תיבת גומה? למה היא לא עשתה לו תיבת עצים? עץ, אלון, משהו נחמד. למה דווקא גומה? גומה יותר זול, עצים יותר יקר. אז כיוון, תקשיבו טוב, שהיא... מה, סליחה, מה זה קמצנות פה? חס ושלום, בדיוק ההפך. כיוון שעכשיו צדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם, כי היא לא רוצה לפשוט ידה בגזל, אז הם הסתפקו במועט, אין מה לעשות. אומר פה ברכיים, זה עד שיקח, והלא מבהילו הרעיון, שיקול דעתם, צדקתם וזהירותם של הראשונים, שאף בעיתות הסכנה הגדולה ביותר, תחשבו איזה לחץ הייתה יוחבת נמצאת, הבן שלה חייבת להוציא אותו מהבית, המצרים יבואו הביתה, ינסו לבדוק, כי אמרו, כל הבן הילוד, דעות השליחו, זה לחץ, היא נפרדת מהילד שלה, נפרדת ממנו לתמיד, היא לא תדע, היא לא חושבת שמישהו יציל אותה, את הילד, היא לא בונה על זה שבתיה בת פרות תגיע ותמשוך אותו מהמים, זאת אומרת, זה רגעים האחרונים, היא נפרדת ממשה רבנו, מהבן שלה היקר. בכל זאת, גם במצב של לחץ נוראי, לא מאבדת את העקרונות. לא מאבדת את השליטה העצמית הזאת. לדעת שאני לא עכשיו מבזבז סתם את הכסף, כי אני אצטרך אותו יכול להיות. ושלא יהיה מצב שאני אצטרך לפשוט בגזל וכדומה. אז זוהי עבודה שלנו. לכן, בשביל לא לאבד את ההשתונות, תזכרו דבר אחד. המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודשי. וכך אומר חפץ חיים, אל תאמר כשאפנה אשנה. כי אדם חושב בעצמו, אומר, כשירחיב לו השם את גבולו, יוטב מצבו. אז יעסוק בתורה ומצוות, אבל לא כן עכשיו כשהוא בצרה ומצוקה. אדם, יש לו תירוצים. למה אני לא לומד תורה? כי יש לי עכשיו קצת לחץ בעבודה, אין לי זמן כל כך. לא, אני עכשיו אני לפני זה, ואני אחרי זה, ואין לי חברוסת. והגמרה, לא, אחי. לא, מהחפץ חיים, תדע לך, לכן אמר הכתוב, כי המקום אשר אתה עומד עליו, היינו אותו מצב, אותה שעה, תפסיק לתרץ תירוצים, תפסיקי לתרץ תירוצים, שקשה לה, אנחנו צריכים ללמוד לרדות בתינוק שבתוכנו, מה שנקרא. צריכים ללמוד לרדות בתוך הילד שבתוכנו, אחרת הוא יצא לתרבות רעה, אבל עדיף שאנחנו נעשה את זה, כי טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מ-100 מלכויות. אם מישהו אחר ירדה בנו, מאוד יכול להיות שבדור שלנו, אנחנו נפתח כזה אנטי. אתה מבין? כאילו, ככה, מן שנאה כזאת. אז אם אנחנו לא רוצים שזה יקרה לנו, אז עדיף שאנחנו נרדה בעצמנו, את עצמנו. זאת אומרת, נרדה בילד הקטן שבתוכנו, וככה, ורק ככה כנראה, אנחנו נוכל בעזרת השם לא לצאת תרבות רעה, אלא להפך אפילו להגיע לדבר גדול ולדבר טוב ולעשות מה שצריך. אז רוצים איזה שיר עכשיו? בוא נראה אם נצליח עכשיו את מנגינת הלב, בוא נשמע. אופה! אורי כהן, הטכנאי המהולל הגדול המוכשר פה, סידר לכם בבקשה, אז אני אפריע לכם. מנגינת הלב. של קובי ברומר, מילים ולחן של יונתן שיינפלד, אתה רואה, זוכר.
תוך ליבי הקטן שוכנת מנגינה, היא מנגנת לי שירים שקטים בין מיתרי הלב, היא לוחשת לי בקול עמוק עמוק בפנים, רוצה לצעוק את מנגינת הלב. ומכל המנגינות שבעולם את זאת אשיר לך, ומכל הסיפורים שבעולם את זה אספר לך. גם אם תווי כינור ינגנו לך בשיר והלל, גם אם בטוף וצליל ירננו לך בשעת שמחה וכאב, אליך רק תגיע המנגינה שלי, מנגינת הלב. בתוך ליבי אני שם, לפעמים רוקד ומאושר, וזמן רב הרגשות שוטפים לאט לאט בוקים, בסוף היום מחפש מקום, בחוץ אין איש הכל פחות, את מנחמת מנגינת הלב. ומכל המנגינות שבעולם את זאת אשיר לך, ומכל הסיפורים שבעולם את זה אספר לך. גם אם תווי כינור ינגנו לך בשיר והלב, גם אם בתוף וצליל ירננו לך בשעת שמחה וכאב, אליך רק תגיע המנגינה שלי, מנגינת הלב.
טוב, מנגינת הלב שלי, פה נגמר השיר. וזהו, אנחנו בישורת האחרונה של התוכנית שלנו, יקירה. אז בואו נסכם כמה דברים. בואו נסכם שאנחנו בעזרת השם מבינים שאם אנחנו מצליחים לסבול מישהו אחר, אז הקדוש ברוך הוא עוזר ומשלם. אבל כל שכן אנחנו שמחים בשמחת השני. נא לפרגן למי שמצליח, מי שזוכה ומי שכן הלאה. ולזכור שבסופו של דבר, החריצות שקר והגזרה אמת. מה שבורא עולם יחליט זה מה שיהיה, לא משרד החינוך ולא משרד הבריאות ולא בנט ולא הקומירון ולא נסראללה ולא ההוא מספר 2 בחמאס ובנתי שרוצים להוריד אותו. בקיצור, יש פה מישהו שסובב את העולם, ולכן ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, כידוע כלי יקר מביא, שהוא לא ידע פשוט הסיפור של יוסף, שתראה מה רצו לעשות לו, מה רצו להעלים אותו, בסופו של דבר הצד השם יתקום. זה העבודה שלנו, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, יהיה רצון שככה זה גם מבחינת יצר הרע. מה זאת אומרת? כמה שהוא מענה אתכם, כמה שהוא מפיל אתכם, להפך, כן ירבה, אנחנו ככה נרבה וככה נפרוץ, נתחזק יותר, נשים את כל הדברים בצד, נדע שבעזרת השם, השם איתנו, ואנחנו נתחזק ואנחנו נתגבר על הניסיונות, אנחנו נלמד יותר תורה, ונתחזק יותר בתפילה, ובקדושה, ובחסד, ובעזרת הדין, ובעזרת השם. הדברים יהיו בסדר. ואם לא, חביבי, אנחנו נעבור הכל. מה זה עכשיו? עם ישראל נמשל הכוכבים. הם מהירים דווקא ביום. סליחה, דווקא בלילה. יפה. הם מהירים דווקא בלילה, זאת אומרת שאנחנו מהירים דווקא ברגעים הקשים. תמיד שכולם חושך. פה אנחנו נמדדים ופה אנחנו מהירים. וזוהי העבודה שלנו. יקיריי, זהו עד כאן היום. עד כאן היום אני מזכיר יום שלישי. קריאה אחרונה לנשים שרוצות להצטרף לנו לסדנה. סדנה של 3 חודשים, או אם אתה רוצה להפתיע את אשתך ולשלוח אותה לסדנה ש... לא, לא יהיה לך שקט ממנה, כי ברוך השם אתה לא רוצה את זה, אתה רוצה שהיא תהיה בבית וכנובה ונכון, אבל אם אתה רוצה לתת להפתעה שהיא תחזור כאישה אחרת, מה שנקרא, עם כלים לעזור לעצמה ולאחרים, ואני אוחז של האמא טוב בבית, אז לכל הבית טוב בינינו. אם לא טוב לה, אז זה קצת מאתגר את כל הבית. לא סתם היא עקר את הבית, היא עיקר, עיקר הבית, ולכן אנחנו צריכים להשקיע בדברים האלה, וזה נכון לגבי כל אחד מאיתנו. בזכות נשים צדקניות, נגאלו ישראל גם במצרים, וכך יהיה גם לעתיד לבוא, וזוהי המציאות של כולנו. לכן מי שרוצה פרטים על הסדנה, ורוצה להתנסות, ורוצה ללמוד, ויש לנו גם סדנאות יומיות כאלה בימי שני, אבל זה נודיע כבר שבוע הבא, בלי נדר, בינתיים, סדנת שלושה חודשים. זה מסגור רישום, כדי שנוכל להתפנות באמת לדברים נוספים. זה העבודה שלנו, יקיריי, וסתם אני אומר לכם, תראו קצת יצירתיים בכלל במקום שלכם, כי תראו, היה אצלי השבוע, אפרופו איזה מישהו ש... בא לי רעיונות יפים, היה אצלי בתוכנית השראה מית, תראו אני אסיים. בחור בשם אוריה כהן. תקשיב, הוא התחתן ואיזה יופי והכל שמח, אבל בשלב מסוים כאילו שוכחים את הזוג הצעיר. בהתחלה הוא קונים להם, עושים להם, אבל בשלב מסוים, אתה יודע, המצב כלכלי לא פשוט. ואז הוא עצמו סוכן מחירות. זאת אומרת, הוא עובד בסוכן מחירות בפעל של קרטונים. במסגרת העבודה הוא מסתובב בכל מיני מפעלים. עכשיו הוא פוגש חברות, מפעלים, והוא יוצר קשר עם האנשים. עכשיו פתאום, אתה יודע, הוא עובד באיזשהו, נגיד, באיזה מפעל, מציע לו את המרכולת של האריזות שלו. ואז נגיד, בא למפעל, אמר לו, אתה יודע, יש פה איזה משטח של, לא יודע מה, מוצר מסוים, שזה עבר התאריך שלו. אתה רוצה ככה הביתה. וככה הוא שומע, אלה יש להם עודפי ייצור, אלה יש סתם מוצר שנפגם קצת, שאי אפשר למכור אותו בשוק. זהו, נפגם. אבל זה מוצר טוב. קצת האריזה נפגמה, אף אחד לא יקנה את זה, אבל היינו צריכים לקבל את זה. ואז הוא החליט שהוא פותח, תקשיבו טוב, מעין גמח כזה, שהגמח הזה הוא אוסף את כל הדברים האלה של גם הייצור, דברים שעבר עליהם הזמן, אבל זה לא שעבר עליהם הזמן באמת. מבחינת החנויות אתה לא יכול למכור את זה, אבל בהחלט זה טוב וזה שמיש, והוא פותח את זה לזוגות צעירים. זאת אומרת, זוג צעיר שרוצה לקבל כל מיני דברים, הוא לקח, זה באור עקיבא, הוא לקח פשוט מאוד ממש מחסן כזה, עם כל מיני דברים, אבקות כביסה, מפיצי ריח, חטיפים, בירות, כל מיני דברים שהוא מקבל כעודפי ייצור. תראו, יוזמה של בחור צעיר, שהרים פה גמח יפהפה, עם רעיון מבריק, ואני לקחתי את זה לתשומת ליבנו, שכל אחד מאיתנו יחשוב טיפה לצאת מהקופסה. איך אנחנו יכולים באמת טיפה לקרב את הגאולה? אם זה במעשים טובים, אם זה בלימוד תורה, ואני אומר את זה בפרט עכשיו, כי אם חוזרת לחיינו הקורונה, אז בואו ננסה לעשות את זה, אתה יודע, בצורה הטובה ביותר, ויהי רצון שזה יתבטל מעלינו הגזירות הרעות האלה, ונזכה בעזרת השם שיהיה בינינו רק אהבה ואחווה, שלום ורעות, שנזכה לצאת ממצרים, שנזכה לגאולה שלמה, ובאהבה ואחווה. כולם יחד. עד כאן היום, יקיריי. בוא נודה לאורי כהן הטכנאי שלנו. נודה לכם, לכל המאזינים. נודה לבורא עולם על הזכות ועל החסד. תשמרו על עצמכם, אתם בכבישים, תיסעו בזהירות. תיסעו בזהירות, ובעזרת השם אנחנו נסיים. אוקיי. פרסומות, ולילה טוב. שיהיה שבת שלום לכולם, ולהתראות כל טוב.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.